אבל אמדורן הוא לא חקלאי. גם אבא של אמדורן וגם... סליחה, מההתחלה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסטל.
פודקאסטל!
אני איתי חורב, ואני נמצא כאן לבדי היום, ומכיוון שזה המצב, אני אשחק לבדי במשחק תפקידים. המשחק שבו בחרתי לשחק היום נקרא קולוסל. זה נשמע מאוד דומה לקולוסל, וזה לא במקרה, אבל לא כותבים את זה אותו דבר. תוכלו למצוא את השם בהערות של הפרק, אולי גם בשם של הפרק. קולוסל הוא משחק של ניהול יומן, שזה סוג משחקי תפקידים לאיש אחד שהם נפוצים יחסית. המשחק נותן לי הוראות כתיבה, נותן לי רעיונות, נותן לי אירועים, ואני יוצר מזה את ההרפתקאות של הדמות שלי. זה אמנם נועד להיכתב, אבל אני במקום לכתוב אדבר וספר מה קורה. קודם כל אני אספר קצת על קולוסל, על העולם של קולוסל. קולוסל היא טירה ענקית, טירה ענקית בצורה בלתי נתפסת. היא כל כך גדולה שבתוך הטירה יש הרים ועמקים ועיירות ואפילו אוקיינוסים. כל הדברים האלה נמצאים בתוך החדרים של הטירה. והתקרה והגג שלה כל כך גבוהים שאף אחד לא ראה אותם מעולם. אף אחד לא יודע מה יש מחוץ לטירה. הרבה הרפתקנים ניסו לצאת מהטירה. הם חצו מרחקים עצומים ובסוף הם פשוט הגיעו לקיר של חדר אחר. ומי שהצליחו לעבור את הקיר הזה פשוט מצאו את עצמם בחדר אחר שבתוכו יש עוד ארצות שנמשכות אל מעבר לאופק. בתוך הטירה הענקית הזאת יש גם דברים שאפשר לצפות שיהיו בתוך טירה, שיתאימו לאנשים שבשבילם הטירה נבנתה. כל מיני מדרגות, חלונות, דלתות, מרפסות, פסלים ענקיים, דברים שהם כבירים בצורה בלתי נתפסת ממש בשביל הדמויות, כי הם נועדו למי שבנו את הטירה, אם היו אנשים כאלה בכלל אי פעם. אף אחד לא מצא עדיין את הדרך לגג של הטירה. הרבה הרפתקנים מנסים. הרבה אנשים מאמינים שאם מישהו יצליח להגיע לגג, הוא יצליח להשקיף החוצה מהטירה ולהבין מה הטבע האמיתי של העולם שבו הטירה הזאת נמצאת. יש בעולם הזה הרבה איומים כמו חיות מוזרות או אנשים מוזרים או ברברים, אבל הסכנה הכי גדולה היא הצריחים. הצריחים הם מכונות אבן כבירות שמסיירות באזורי הפרא של החדרים של הטירה. כל הצריחים שונים אחד מהשני, אין שני צריחים דומים, והם המקור היחיד של קסם בעולם. וזאת הסיבה שהם הפכו למטרה עבור ציידי צריחים. אנשים שמחפשים את הטכנולוגיה של הצריחים שהם יוכלו לקחת, או למצוא בתוך הצריחים חפצים שהם יוכלו למכור, או אולי לאסוף מהם גבישי קסם שיתנו להם כוחות מוזרים ובלתי צפויים, אבל את כל זה הם יוכלו לעשות רק אם הם יצליחו לנצח את הצריחים בקרב, וזה לא פשוט. עד כאן על העולם, ועכשיו נספר את הסיפור של אליאס. אליאס הוא נער בן 18 בערך, שגדל בכפר אמדורן. אמדורן הוא כפר של חקלאים, הם מגדלים את החיטה ואת הירקות שלהם, הם נעזרים לצורך העניין בכל מיני חלקים של צריכים, אבל הם לא כפר של אנשים שמתעסקים בצריכים. ומהסיבה הזאת הם לא כל כך אוהבים את אליאס וגם לא אהבו כל כך את אבא של אליאס, כי הם אנשים שמבינים בצריכים, הם מבינים איך צריכים בנויים, איך הם עובדים, הם לא מבינים את הקסם של הצריכים, הם מבינים את המכניקה שלהם. הם ניסו לתת כל מיני מכונות לכפר כדי לשפר את את היכולות החקלאיות שלהם, אבל עדיין לא באמת אהבו אותם. כשאבא של אליאס מת, אליאס גילה בין החפצים שלו מפה ומפתח. זאת מפה שמכסה שטח עצום מתוך הטירה. היא ממש מראה כמה חדרים. אליאס אפילו לא ראה את הקירות של החדר שבו הוא חי, והנה מפה של כמה חדרים. ובמפה הזאת מסומנים חמישה מקומות באותיות מוזרות וצבעוניות. איך שנראית המפה, זה נראה כאילו במקומות האלה יש גופים של צריכים עתיקים שנפלו מזמן, שפשוט שוכבים שם ונרכבים כמו מקדשים עתיקים. חוץ מהמפה, אליאס מצא גם מפתח, מפתח שמעוצב בצורה מוזרה, שעל הראש שלו חרוץ סימן של צריח. נראה שהוא יתאים לצריח, אולי חמשת הצריכים האלה שעל המפה נעולים, ורק לאליאס יש את המפה שתוכל לפתוח אותם. אבל מה יכול להיות מוסתר בתוך הצריכים האלה? אז אליאס, האופטימיסטי, חסר הדאגות, החליט לקחת את הרכב שלו, שתכף נדבר עליו, ולצאת למסע. אז אני אליאס, ויש לי, סוג הדמות שלי הוא הרחוב. הרחוב הוא מישהו שמבין, כמו שאמרתי, בצריכים, ורוכב על איזשהו מכשיר שבנוי משאריות צריכים. מבחינת סטטיסטיקה של הדמות, יש לי מסע 5 וקרב 2, ואנחנו נסביר על זה עוד מעט. יש לי משהו שנראה כמו גמל מאבן, יש לו 4 רגליים שממש הולכות, רגליים של איזשהו צריח קטן, אולי של כמה צריכים קטנים, כי הן לא ממש זהות אחת לשנייה, ויש לי עליו כיסא אבן, ושמתי עליו כמה קריות ושמיכה, ומהצוואר שלו יוצאות מושכות שבעזרתן אני שולט בו, ובקצה הצוואר, איפה שאמור להיות הראש, יש משקפת, ככה אני יכול לראות למרחק. על הרגליים הקדמיות שלו אני התקנתי איזה שהם קוצים, כמו סכינים כאלה, שמאפשרים לו להילחם, ככה הוא יכול לרמוס ולדקור את האויבים שלו, אם אני צריך עזרה בקרב. בתקווה שאני לא אצטרך עזרה בקרב, כי כמו שאמרתי, בקרב יש לי רק 2. הנשק שלי, מה שלקחתי איתי כדי להתגונן בדרך במקרה הצורך, הוא קלע. אני משגר בעזרתו אבנים על אויבים, יש לי סקיק מלא באבנים, וחלק מהאבנים האלה הן חתיכות שנשברו מצריכים ישנים. אני לא יודע להבדיל ביניהן, אני פשוט רואה הרמה של אבנים, אבל לפעמים כשאני רואה את האבן, אז הקסם של הצריח בא לידי ביטוי. זה יכול אולי לחשמל את המטרה, זה יכול אולי להבעיר אותה. יש כל מיני צורות שבהן הקסם יכול להתבטא. ממה שראיתי במפה שמצאתי בין החפצים של אבא שלי, אני יודע שהכפר שממנו אני מגיע, אמדון, הוא נמצא בגבעות שבין יער שנקרא יער הדלת, ותהום שנמצאת ממערב, התהום המערבי. ליער הדלת קוראים ככה כי יש בו דלת שמובילה לחדר הבא. אף אחד מהכפר לא הלך לשם אף פעם, ואני יודע את זה רק בגלל שזה כתוב במפה. אף אחד מהכפר גם לא מעז להתקרב לתהום. לפעמים מגיעים כל מיני הרפתקנים נוודים לכפר, והם ממשיכים מערבה, אבל אף אחד מהם לא חזר אף פעם. לפי המפה יש גשר שעובר מעל הדהום, אבל אני לא ראיתי את הגשר הזה בעצמי אף פעם. מעבר לגשר גם נמצא אחד מחמשת הצריכים, אבל אני חושב שאני אלך לחפש את הצריכים האחרים קודם. אז אני אלך מזרחה, אני אכנס ליער הדלת, ועבור דרכו לחדר הבא. בחדר הבא אני יודע שאם המפה שלי מדויקת, אז בדרום מערב החדר יש ערים שבהם נמצא מקום בשם כן הצריכים. אני לא יודע מה בדיוק הסיפור עם כן הצריכים הזה, אבל שם מסומן אחד מחמשת הצריכים שאני מחפש. אחר כך אני אמשיך לעיר שנמצאת באותו חדר שנקראת קרנל. היא נמצאת על גדה של נהר שנשפך לים גדול, ואני מקווה שבנהר או בים אני אוכל למצוא צריח שיכול לזוז על המים כדי שאוכל לצוד אותו ולקחת ממנו חלקים כדי לשדרג את הגמל שלי, כדי שיוכל ללכת על המים בעצמו, כי חלק מהצריחים שאני מחפש נמצאים במקומות שאני אצטרך לצלוח גופי מים גדולים כדי להגיע אליהם. אז בראש החדר בוערת מנורה גדולה. היא זאת שנותנת לנו את האור. ובערב האור שלה דואך, הוא לא קווה לגמרי, הוא הופך להיות אור לבן ונעים יותר. ואני מחכה לאור הלבן הזה כדי לחמוק מהכפר, כשאף אחד לא ישים לב. רכבתי על הגמל שלי כל הלילה. ובסופו של דבר הגעתי אל היער. היער גדול, עצים גבוהים, הם די צפופים, אור כמעט שלא חודר ביניהם, אין בו שביל, אני פשוט צריך ללכת בין העצים ולקוות שאמצא את הדרך שלי. אני מדרבן את הגמל שלי לעבר היער ואנחנו מתחילים ללכת, ועכשיו אני אשלוף קלפים כדי לראות מה בדיוק יקרה. הציון שלי במסע הוא 5 ולכן אני שולף 5 קלפים ובודק את המשמעויות שלהם בטבלה שבספר. אנחנו הולכים כמה שעות בתוך היער, והקלף הראשון שאני שולף הוא 6 טלטן, ו6 טלטן אומר שנתפסתי במלכודת. שומעים לפתע החריקה, כמו של עץ שמתכופף תחת משקל גדול, ואז כל נפץ אז, והגמל קורס תחתיי, ואנחנו שנינו נופלים לתוך בור גדול. אני מסתכל למעלה, הקצה של הבור גבוה מדי בשבילי. אפילו אם אעמוד על הגמל, אני לא אצליח להגיע לקצה הבור, וגם אם מצליח להגיע, מה אעשה אחר כך? איך אני לא יכול לעזוב את המקום בלי הגמל שלי. אני ממשיך לשלוף קלפים, אני לא חייב להתייחס אליהם לפי הסדר, אני אספר שהקלפים ששלפתי הם 4 לב, 2 יעלום, 8 יעלום ו-7 יעלום. אני לא אומר אותם לפי הסדר שהוצאתי אותם, זה לא שאני מערבב כל כך גרוע שיצאו לי כל היעלומים ביחד. אז 4 לב אומר שפגשתי מישהי או מישהו שרוצים שאני אמצא משהו בשבילם, ואולי הם ייתנו לי משהו. לפתע, אני שומע קול, קורא לי מלמעלה. היי, אתה שם? אני מסתכל, ויש שם אישה שמסתכלת עליי. אני לא מצליח לראות יותר מדי ממנה, כי אלה עדיין השעות האחרונות של הלילה, וחשוך פה מאוד, אבל אני מזהה שזה קול של אישה. אני יכולה להוציא אותך מכאן, אני, אם תעזור לי. מה, איזה עזרה את רוצה? אני שואל אותה, והיא מספרת לי שהיא חייתה בכפר כאן ביער, אבל היא עשתה פשע שאותו היא לא מוכנה, עליו היא לא מוכנה לפרט, והיא סולקה מהכפר שלה. היא לא מסוגלת לאכול שום דבר שהיא יכולה למצוא ביער, היא חייבת את האוכל שמכינים בכפר, אבל אף אחד לא יסכים לתת לה את האוכל הזה. אם אני אלך אל הכפר ונהל לי את המסע ומתן, אני אוכל להשיג אוכל בשבילה, ובתמורה היא תיתן לי גלגלים שיש לה, גלגלים שאני אוכל להרכיב על הגמל שלי, מה שיהפוך אותו להרבה יותר מהיר במקומות מישורים, ביער, זה קצת פחות מועיל. היא מורידה מין סולם מחבלים, שעליו אני מטפס, ואני קושר את הגמל, ובכוחות משותפים אנחנו מושכים אותו החוצה מתוך הבור. שנינו מזיעים מאוד אחרי העניין הזה, ואני נח כמה דקות, ואז עולה על הגמל, ומתחיל לרכב עליו לכיוון שבו היא אומרת שנמצא היישוב שלה. אני מקווה שאני באמת יכול לסמוך עליה, וזו לא מלכודת נוספת, אבל אם היא כבר חילצה אותי מהמלכודת, אני מניח שאין לה איזושהי כוונה נסתרת. אני שוב רוכב כמה זמן, השמש כבר זרחה, לא זרחה, אלא התחילה להעיר, ויש מעט אור בתוך היער, אבל עדיין קשה מאוד לראות, כשפתאום אני מרגיש משהו נופל מאחוריי, על הגמל שלי. אני מסתובב לאחור, ואני אפילו עכשיו, כשהדבר הזה נמצא ממש לידי, אני בקושי מצליח לראות אותו. זה מין, זה קוף שכזה, אבל יש לו אור של זיקית, והוא עדיין מוסווה בצורה של היער. אני מיד מדרבן את הגמל שמתרומם על הרגליים האחוריות, הקוף נופל לרצפה, ואנחנו נתחיל לנהל קרב. יש לי שני קלפים לקרב, כי יש לי שתיים בקרב, ואני שולף שני קלפים. יצאו לי 9 טלטן ו9 עלה. בשביל הקוף, אני שולף קלף אחד, כי הוא אויב חלש, ויצא לי 8 עלה. מה שאני צריך לעשות, זה פשוט שאחד הקלפים שלי יהיה יותר גבוה מהקלף של הקוף. נגד אויבים חזקים יותר, אגב, פותחים את הקלפים של האויב אחד-אחד, כדי שאני לא מראש אסדר את כל הקלפים בצורה האופטימלית. אז כל אחד מהקלפים שיש לי ינצח את הקוף, כי 9 זה יותר מ8, אבל אם אני אבחר קלף שהוא מאותה סדרה, זאת אומרת עלה, אז זאת תהיה פגיעה קריטית. הגמל מסתובב במהירות אחרי שהוא הפיל את הקוף לרצפה, הקוף עדיין מבולבל, אבל מתרומם, יש לו ציפורניים חדות ומבריקות, נראות כאילו הן עשויות ממתכת או משהו כזה בידיים שלו, אבל הגמל מתרומם על הרגליים האחוריות ומנחית את הסכינים שלו ישר על הקוף שמפסיק לזוז מיד. אני בודק את הקוף הזה ואני רואה שנראה שהבשר שלו אכיל, אז אני מאמיס אותו מאחוריי על הגמל וממשיך בדרך לעבר הכפר. אני ממשיך ביער. היער עדיין חשוך, האור לא חודר פנימה, אבל אני יודע פחות או יותר איפה לחפש, ואני מסתכל למעלה, ואני באמת רואה אחרי כמה דקות במקום שבו האישה אמרה לי שבו יהיה הכפר, אני אכן רואה כמו גשרים שעשויים מחלקי חבל ועצים בין הענפים של העצים הגדולים. אני רואה בתים שבנויים מענפים ומיריות אור על העצים. נראה שזה הכפר שממנו היא הגיעה. אני יורד מהגמל ואני צועק, אני קורא לאנשי הכפר. הם כולם יוצאים למרפסות, הם מסתכלים עליי, הם מופתעים לראות אותי. הם לא רגילים שאנשים מהגבעות מגיעים כל כך עמוק לתוך היער, אבל הם יורדים, הם נראים ידידותיים בסך הכל, והם שמחים לארח אותי. אני מציע להם את הקוף שבו נלחמתי, והם שמחים לקבל אותו, הם יוכלו להכין ממנו אוכל לעצמם, ומתברר שזה משהו שהם מאוד אוהבים לאכול. אני לא מספר להם על האישה שמצאתי, אני פשוט מבקש מהם בתמורה לקוף, אם הם יוכלו לתת לי קצת אוכל שהוא כבר מבושל, שהוא כבר מוכן לאכילה, והם נותנים לי כמה חבילות עטופות בתוך עלים, קשורות בסרחים, זה אוכל שיספיק לכמה ימים. האמת היא שאני כבר די רעב אחרי כל הלילה הזה שרחבתי, ואני לא רוצה לבזבז את האוכל המעט שלקחתי איתי בתיק, אז אני פותח את אחת מחבילות העלים, ואוכל את מה שיש בפנים, הטעם נוראי, אני לא רגיל לאוכל שלהם, זה גם בשר שהוא לא טעים לי, הוא לא דומה לבשר שהייתי אוכל בכפר שממנו הגעתי, וגם אין להם כמעט תבלינים. יש שם כל מיני פקעות שהן לא הכי מוצלחות למאכל, אבל זה מה שהם אוהבים, ועם זה אני אתמודד. אני מודה להם, ואני יורד בחזרה מהעצים, עולה על הגמל שלי, ומסובב אותו בחזרה לכיוון שבו הייתה המלכודת והאישה שפגשתי. אני רוכב ורוכב, וכנראה שזו לא בדיוק הדרך שבה הגעתי, כי אחרי כמה זמן אני מגיע לקרחת יער קטנה. יש כאן איזשהו, קשה לקרוא לזה אגם, יותר כמו שלולית, עם איזשהו נחל קטן שנכנס אליה, ואני חושב שזאת תהיה הזדמנות טובה לעצור ולנוח קצת, כי אני בכל זאת רוכב כבר הרבה שעות. אני שותה לי קצת מהשלולית, אני נח קצת, ואני עולה בחזרה על הגמל שלי. אבל אז הכל מחשיך לרגע. אני מסתכל למעלה, המנורה שבשמיים מאוד מסנברת אותי. אני לא באמת מצליח לראות שום דבר, אני מקווץ את העיניים, אולי אני אצליח לראות משהו, וכן, הנה, יש שם איזושהי צורה ביני ובין המנורה, והיא הולכת וגדלה, זה משהו שמתקרב אליי, זה משהו מעופף, אני מהר שוב מדרבן את הגמל שירוץ אל תוך היער, הגמל רץ, ואני שומע את הדבר צורח מאחוריי, אני שומע עצים נשברים, הדבר הזה הוא עצום, הוא חזק בצורה שלא תאמן, ואני שומע איך למרות שאני רץ עם הגמל בין העצים, והוא ממש שובר אותם ועובר דרכם, הוא בכל זאת יותר מהיר ממני, הוא עומד להגיע אליי בכל רגע, ואני מרגיש אותו, תופס אותי ואת הגמל ביחד, ומתרומם באוויר, אני מסתכל לאחור לראות מה זה, ואני רואה כמו לטאה גדולה ומחונפת, זה משהו שאני שמעתי עליו, זה משהו שסיפרו לי בתור אגדות כשהייתי ילד, על גרגוילים, ככה קוראים לדברים האלה, שבאים וחוטפים אנשים ולוקחים אותם אל הקורות שבתקרה ולא רואים אותם שוב, והוא בתוך כמה שניות הוא כבר נמצא כל כך גבוה שהיער הוא רק קטם מתחתיי, והוא ממשיך לעוף למעלה למעלה דרך הערפל, ואני יכול לראות את האור המבריק של השמש הזאת, של המנורה שבשמיים, והוא כמעט מעבר אותי, ואני לא יודע לאן הוא לוקח אותי. וכאן אני אצור את המפגש הראשון הזה, את המשחק הראשון הזה שלי בקולוסל. יום יבוא, בעתיד הרחוק, אולי, ונוכל לשמוע עוד על הרפתקאותיו של אליאס, לאן לקח אותו הגרגויל, ואיך הוא הצליח להיחלץ משם, ואיך הוא מצא את חמשת הצריכים, או שאולי לא, כי אולי הוא ימות באיזה קרב, כי יש לו רק שתי נקודות בקרב, אבל בכל מקרה אני מרגיש לא, אני לא מרגיש שמציתי את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי, את המשחק הזה מכל כיוון אפשרי, ואני לא יודע מה איתכם, אבל אני אשמח להמשיך לשחק בו. אבל בינתיים, כל מה שיש לי להגיד זה להתראות בינתיים. להתראות בינתיים. ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הנד.